האם הבגדים והסגנון האישי שלנו הם רק אוסף של בדים וצבעים? או שאולי הם אלמנט וסממן שמעיד על איך אנחנו תופסות את עצמנו? כמה מלא וגבוה הדימוי העצמי שלנו? עבורי בגדים, אופנה וצבעוניות הן דרך נוספת לביטוי אישי. אז כדי להבין האם בכלל וכמה השפעה יש לארון הבגדים והטעם האישי שלנו על הביטוי והדימוי העצמי שלנו, הזמנתי את שובל מור, שהיא סטייליסטית, מרצה לסטיילינג ובלוגרית אופנה, לדבר איתי על הנושא המרתק והחשוב הזה שנוגע בכל אחת מאיתנו. אז פתיח ומתחילות. שלום לכולן וברוכות הבאות למדברות יחסים, הפודקאסט שיעזור לכן לרפא, לחזק ולבנות מערכות יחסים בריאות ואוהבות. בכל פרק נדבר ונעמיק על סוגים שונים של מערכות יחסים, אהבה, אהבה עצמית, ניגע בדפוסי התנהגות, תבניות חשיבה, עולמות הרוח והתודעה הגבוהה. אני רונה בבו, מורה דרך לאהבה ומערכות יחסים, מייסדת ואהבת ומנחת הפודקאסט הזה, שנולד מתוך רצון לעזור לנשים להיטיב את מערכות היחסים שלהן ולהאיר את הרבדים העמוקים שמשפיעים עליהן. העולם שלנו מבוסס על מערכות יחסים, כולנו מנהלות מערכות יחסים, אבל בשום מקום לא באמת לימדו אותנו עליהן, וזה התפקיד שאני לקחתי על עצמי. בפודקאסט אני חולקת איתכן תובנות וכלים שעזרו לי ולמאות נשים שזכיתי ללוות בשנים האחרונות. מתוך כל הידע המקצועי שרכשתי והניסיון המעשי מתוך מציאות חיי וחייהן. הכאב הכי גדול שלי הפך לשליחות שלי, ואני מתרגשת להשפיע ולהעניק בחזרה לעולם בפלטפורמה המופלאה הזאת. מדברות יחסים מתחילות עכשיו. טוב, שובל, איזה כיף שאת כאן.
שלום, איזה כיף להיות כאן.
איזה כיף שהגעת מהחום הגיהנום שבחוץ.
הוא נהיה של אוגוסט.
קשה נורא, אז אני ממש ממש מעריכה את זה שפינית מזמנך להגיע.
מעריכה שהזמנת אותי, בטח למשהו כל כך חשוב.
אז אני מאוד שמחה והזמנתי אותך, בגלל שיש בך משהו שהוא מאוד בולט בעיניי, ברשת, בעשייה שלך. אני רק אגיד לטובת מי שלא מכירה, שאת יוצרת הרבה תכנים שנותנים גם הרבה מאוד מקום למידות קצת יותר גדולות, וזה נורא מרענן, במיוחד למישהי שהיא כמוני, היא לא 6 ולא 8 וגם לא 40, היא קצת יותר.
כמוני כמוך.
יפה, ומתוך המקום הזה נורא התחברתי אלייך, ולתכנים שלך שמביאים באמת את המגוון, ואני חושבת שזה משהו שמאוד חסר, גם בבתי האופנה, וגם בכלל באידיאל היופי. ואיזה בסה שכאילו זה חסר, ולדעתי זה רוב האוכלוסייה.
אני גם חושבת שזה רוב האוכלוסייה. לאו דווקא מידה 44 כמוני, למשל, זה יכול להיות גם מידה 40, שלא מצאת את עצמה אצל מישהי שהיא 36-38, כי זה פשוט לא נראה אותו גוף. מידה 40 יכול לבוא במגוון של נשים, זה לאו דווקא אותו הדבר.
נכון, ומה שממש ממש בלטתי לי אצלך בתכנים שלך, זה שיש באמת מקום לכל מבני הגוף. זאת אומרת, יש התייחסות לכל אחת ומבני הגוף שלה, ולא כל אחת תתאים לה הגזרה הזו או הגזרה הזו. אז משהו בתכנים שלך ובמה שאת מביאה, ביתירת התוכן שלך, לפחות באיך שאני חוויתי אותך, יש בו משהו שהוא מאוד מנרמל ומאוד גורם להרגיש טוב עם איך שאני נראית, עם מי שאני, עם מה שאני, ובמיוחד עם זה שאני לא דוגמנית. ולא קרובה לזה.
אני דוגמנית.
את דוגמנית למידות גדולות.
אני דוגמנית, בסדר, אבל אני עדיין דוגמנית.
בוודאי.
דוגמנית זה הגדרה שהיא שנויה במחלוקת. בגדול, השיח הוא פחות N על פלאס סייז, N על 44, זה לא כזה, זה יותר, יש מקום לכולם. לא משנה איזה מידת, אם את אקסטרה אקסטרה סמולות, אם את אקסטרה אקסטרה לארג' ועלה, זה לא משנה מי את. יש מקום לכולן. כולן צריכות להיעזר בהגדרות סטיילינג מסוימות, בחוקים יבשים, נקרא לזה קווי מתאר. שלפיהם אנחנו הולכות ומרגישות טוב יותר עם הגוף שלנו. גם אם תגידי לי שאת רוצה לרדת במשקל, וגם אם תגידי לי שאת אין לך עניין בזה, כך או כך, בואי נראה מה יש לנו עכשיו, איך עכשיו אנחנו מרגישות הכי טוב שאפשר בבגדים שלנו.
אז את יודעת מה זה מבטל? זה מבטל את, בטח את מכירה את זה, כי את עושה גם סטיילינג אישי, נכון? סדר בארון וכאלה. זה מבטל את ה... טוב, אני אשמור את זה לזה כשאני ארזה, ולזה שאני ארד את החמישה קילו של, לא יודעת מה, אחרי לידה או אחרי החגים, או...
אני אגיד לך, מעבר לזה, זה לא סתם איזה ג'ינס שאני רוצה להיכנס אליו. זה נשים שיש להן ארון מסודר לפי מידות, 44, 42, 38, כזה. בחיי, זה ברמה שאת אומרת, מה? יש לך פה 100% ארון, 80% לא במידה שלך. זה ה...
ומה זה עושה לדעתך נפשית? כשיש לה כאילו מגוון של מידות, היא לא מצליחה להיכנס להרבה מהן.
ברור. זה פשוט לה? היא עומדת מול הארון, וגם לוקח לה יותר זמן להתלבש, וגם היא מוציאה איזשהו בגד שפתאום הוא לא נסגר, ואת בתסכול. איזה כיף זה להוציא משהו, והכל בא עלייך בול. תני לי את ה-20% ארון הזה, אני עושה את זה בעצמי כל כמה חודשים. בעצמי עליתי כמעט 20 קילו השנה, ואני בתהליך ירידה, ועדיין, על אף תהליך הירידה, אין בגדים שאני שומרת לאחרי. חיים בלי לשקר, אנחנו קונות, בסדר? אנחנו קונות, לא להמציא. גם הג'ינס הזה ששמרתי מבריאת העולם, ואני מחליטה שאני אכנס אליו, גם אם נכנסתי אליו, זה לא יצר אותי מלקנות עוד, כן?
ברור. אז, אין, זה התמכרות.
זו הסיבה.
תגידי, אז באמת, מה... אוקיי. את פוגשת נשים בסטיילינג בארון שלהן, בסדר בארון, ואת רואה באמת שהן שומרות, וכאילו... השמירה הזאת בעיניי זה אקט שהוא, יש בו קצת מעבר, יש בו איזה עומק, משהו בחוסר קבלה, משהו שבאמת לא מאפשר לה. נכון, זה מתחבר לשם, כאילו זה הדבר הראשון שקפץ לי. כאילו אני לא מקבלת את המצב, את המציאות, את המידה שלי כרגע, ואז מה זה עושה? מה זה עושה בבחירת
זה פשוט,
בגדים?
את פשוט כמו באיזשהו מרוץ כזה, את כאילו מעמידה את עצמך בפן הנפשי. גם אני עשיתי את זה, אמרתי, טוב, אוקיי, עליתי, אבל זה לא הנורמל שלי, אני עוד ארד מזה. אבל אני ארד לזה, פשוט גרם לזה שאני לא קונה בגדים, כי יש לי ערימות של בגדים, ואני לא קונה בגדים כי אני לא רוצה איך היא אמרה לי? אני לא רוצה לעודד את עצמי להישאר במשקל הזה. איזו מערכת יחסים לא בריאה עם הגוף שלנו, עם מה שהוא עושה בשבילנו, עם ה... מה, אז בגלל שעליתי במשקל, אז עכשיו לא מגיע לי להתלבש? סוג של האנשה כזאת עצמית, הלקאה עצמית, ברמות קשות, שגם אני לפעמים חוטאת בה בעצמי, עם כמה שאני מודעת. אז צריך לעצור כל כמה זמן ולהגיד, טוב, זה לא עולה עליי, זה לא טוב, זה לא במידה שלי, החוצה, החוצה. לא רוצה להוציא מדף נידח בארון, זה בטח שבטח לא מול העיניים. אני לא צריכה תזכורת יומיומית לזה ששמנתי, או... אני לא צריכה את זה.
לגמרי. תגידי, אז נורא מעניין אותי, תני לנו קצת ג'וס, נגיד מימי סטיילינג אישיים, ובאמת אותן אנשים שכאילו לא משחררות. לא משחררות את הבגד הזה שכבר לא עולה.
לא, אבל את יודעת מה האישיו, מה הבעיה שלי? אין לי בעיה עם זה שהן לא משחררות. זה לא שהם בגדים שהיו עליהם גדולים פעם, הם לא משחררות. אותם הם עיפות, מהר מאוד. זה רק בגדים שקטנים עליהם שהן שומרות. אף אחד לא שומר את בגדים שהם גדולים עליה. את תסתכלי.
נו, אז למה?
אף אחת. כי אני לא רוצה לעודד את עצמי, במרכאות, לחזור לזה, שלא תהיה לי אופציה, אבל את הקטנים, אז למה? מבינה? זה לא עובד.
כי זה כמו איזה יד שאפתני כזה, שכאילו מעודד
כן,
אותה.
אבל מי אמר שכאילו שיא הרזון שלך, זה ההיילייט של החיים שלך? שיא הרזון שלי, שזה בואי נגיד 15 קילו פחות מעכשיו, ממש לא ההיילייט שלי. הייתי באובססיה, היה לי רע. אני יכולה להגיד שעכשיו זה היה מאושר יותר שלי, ואין לזה שום תלות במשקל.
וואי, מדהים.
אפס תלות.
הלוואי על כולנו.
כן.
וואי, זה תופעה. זה תופעה נשית.
כן, לשבת מול תמונות, תראי איזה רזה הייתי פעם.
אוי, זוכרת, היה לי את התמונות הספציפיות, שגם תמיד הייתי מראה לאנשים שלא מכירים אותי, כאילו במשקל הזה, תראה, תראה, איך הייתי נראה. אז תגידי, אז הג'וס שאני מעניין אותי, הוא ג'וס כאילו ממקום, באמת רגע של, אולי יש כאן מישהי שחווה את זה, ותשמע את זה, ויהיה לך איזה תורה ככה, לתת לה איזה פניני חוכמה. מה הן חובות רגשית? באיזה מצב, נגיד, נפשי, רגשי, מול המשקל שלהן, עזבי משקל, מול דימוי הגוף שלהן, מול איך שהן מרגישות אל המראה שלהן. את פוגשת אותן, אותן אנשים הגרניות האלה שמחכות ליום שבו הן ייכנסו לג'ינס הישן. מה קורה להן שם רגשית ונפשית? זה עולה שם בסטיילינג?
אז אנחנו מדברות על זה, ואני משתדלת לא לשחק אותה פסיכולוגית, אלא לעשות את זה יותר בהתרואה. את רואה, אני הרבה מצלמת אותן. אני מצלמת אותן עם החולצה הרחבה הזו שכביכול מסתירה את הבטן, ואז אני מצלמת אותן עם משהו שהוא עם חגורה במותן, שאולי רואים ברחמנה לצלן קצת בטן, אבל את נראית משמעותית, רזה יותר, שזה כאילו האידיאל. אני מחנכת לפרופורציות גוף, לא ללראות רזה יותר. אם תנסי לראות רזה יותר, את לעולם לא תתלבשי יפה כמו שצריך.
מה זה אומר פרופורציות גוף?
זאת אומרת שאם אני אגיד לך עכשיו לשים מכנס שהוא רחב, עם חולצה שהיא צמודה כדי להדגיש את המותן, אז יש הרבה נשים שיגידו, לא, לא, זה משמין אותי הרחב, אני רוצה סקיני. אבל סקיני לא מאזן את הגוף, כמו שמכנס רחב יעשה לצורך הדוגמה. והדגמתי את זה עליי מספר פעמים, אבל עד שלא רואים עלינו, עד שאני לא מצלמת להם ומראה להם בתמונות, כמה זה, זה משמעותי, שפתאום המותן הצרה, פתאום את אישה נשית עם כימורים, סקסית, לאו דווקא פרובוקטיבית, אלא פשוט אישה עם כימורים. למה? את מסתירה את זה. נשים משלמות כסף, בשביל שיהיה להם כימורים, את איתנו? דוחפות לשם סיליקון, ויש לך. למה את מסתירה את זה בחולצות כל כך גדולות? כי אמא שלי אולי אמרה לי, תעשי קיבוצים בבטן, אל תעשי מחולצה בפנים, זה מוציא לך. כי הבן זוג שלי, יש כאילו כאלה שספרות לי, הבן זוג שלי אמר לי ששמנתי ויצא לי קצת הבטן. אתה יודע, דברים...
מבאסים.
אני יושבת שם ואני מתכווצת בתור מישהי שחיה את זה כרגע, בזמן שאנחנו מדברות, את ה-20 קילו יותר בשנה. ועם בן זוג שרק אומר לי, אני אוהב אותך איך שאת ומחבק אותי, ופתאום את שומעת על מישהי שמקבלת הערות ו...
קשה.
גם קשה להתערב לה בזה.
נכון.
כי מי את? נכון. הבאתי תחסרי את הארון, כי לא תברי את הגימל גימל שח.
נכון. אז רגע, אז באמת מעניינת אותי התפיסה שלך לגבי ארון. הרי ארון הוא לא סתם ארון, והוא לא עוד מייחל או לא יודעת, מקום, יחסון לבגדים. הארון מייצג משהו. גם בעינייך?
ברור.
מה הוא מייצג בעינייך?
קודם כל, אני תמיד מנסה להגיד שבתהליכי הסטיילינג אני לא מוציאה אותך שובל. אני מוציאה אותך עם האופי שלך. יכול להיות שאני לא אוהבת את הסגנון שלך עליי. אבל זה את, זה מי שאת, אז בואי נמצא דרך לדבר אותך דרך הבגדים. אני משתמשת בבגדים כדי לבטא את עצמי. אם זה בצבעים, אם זה פתאום לשדרג בכל מיני דברים, זאת שובל. זה אני משתמשת בארון שלי כדי לעשות את זה. הארון שלי לא מסודר לפי חולצות, מכנסיים, שמלות, לא. הוא מסודר לפי דברים בצבע כזה, דברים בצבע כזה, כי אני בן אדם צבעוני. אז אני חייבת להוציא את זה החוצה. אז הצבעים מסודרים, הבייסיק מסודר, ואני עושה את המיקס אנד מאץ' כזה לפי איזה אישיות קמתי בבוקר.
או, וזה מוביל אותי בדיוק לשאלה שרציתי לשאול אותך, כי את יודעת, אני תמיד אוהבת כשאני מדברת, גם בפרקים סולו וגם כשאני מערכת, תמיד אני אוהבת להיכנס לנעליים ולראש של המאזינה הזאת, שכאילו הדברים לא ברורים לה. לא מבינה מה זה אומר ביטוי עצמי או ביטוי אישי דרך בגדים. הלכה למעשה, ועכשיו נתת לנו לדעתי את מה שזה אומר. מה זה אומר הביטוי האישי הזה דרך בגדים? כאילו, איך אני יכולה לבטא את עצמי דרך בגדים? הרי הבגדים בסך הכל מכסים את הגוף, או כאילו מחמיאים או מסתירים. מה זה אומר? איך הם יכולים לבטא את מי שאני?
אוקיי, אז קודם כל, אני אתן לך דוגמה. מכירה את זה שאת הולכת ברחובות תל אביב, ואת קולטת איזה מישהו לבוש הכי צבעוני שיש מצועצע, ואת מסתכלת ואת אומרת, מה זה הדבר? אז בדיוק, מה שהוא עושה זה הבין את המשימה. לקח את הבגדים שלו והוא מבטא את עצמו בעזרתן. זה בעצם סוג של אפילו אומנות. זה לבטא את איך שאת מרגישה. אם היום אני הולכת לצורך העניין למשהו שיותר קאז'ואל ויותר כיף, אז אני שמה סמלה שסבבה לי ונוח לי איתה. אבל אם עכשיו אני הולכת לסטיילינג עם מישהי שאולי היא באזור הגיל 50, ואז בא לי לבוא קצת בסגנון שהיא תקבל אותי כזה, מכירה? לא עכשיו לשים איזה שורט ומשהו כזה שהיא תגיד, אני לא יכולה להתלבש ככה, אלא אני מתחברת לאנשים גם בעזרת הסגנון שלי.
כשאת באה ליום סטיילינג,
ליום סטיילינג, אני מתלבשת בצורה שתדבר אותה. אז אני אשים אולי איזשהו ג'ינסים, איזה משהו קצת מחוייתי כזה, כי אני יודעת שהיא עובדת באיזה משרד.
יא, זה מקסים.
ואז, כן, אבל כי בגדים מחברים בין אנשים.
נכון.
בגדים גורמים לזה. אולי אפילו, אם את יותר מדי, אז אולי אפילו זה יוצר איזושהי קינה. זה יכול לקרות?
בטח.
יכול להיות שאנחנו מסתכלות על מישהי ואומרות, בגדים יש בהם משהו מאוד מאוד פסיכולוגי. אז ביד זה, יש מחקרים שמוכיחים את זה, שבמידה ואת לבושה בצורה שאת אוהבת את מה שאת לובשת, את אוטומטית מביאה תפוקה טובה יותר בעבודה.
די.
יש מחקרים, אני אשלח לך.
תשלחי, זה אדיר.
יש כאילו ממש, עוד שלמדתי בשנקר, מדברים על זה.
לכי תעשי הרצאות לחברות הייטק.
אני אשקול זאת.
מה,
אני,
את חייבת לעשות את זה?
אני
תקשיבי.
כבר יש לי איזושהי הרצאה מוכנה, על צבעים מדברים.
את באה למנכ״ל, את אומרת לו, תקשיב. יש לי דרך, מוכחת, מחקרי, כל העובדים שלך
להתפוקה טובה יותר. חד משמעית, כי אם את באה למשרד, ואת בטרנינג, כי היא בדיוק חורף, ירד גשם, אין לך כוח, כזה, או שאת באה למשרד, ואת כזה עם איזה שהוא ג'ינס, וכזה איזה בלייזר מחויית, לבוש שכבות, דפק צייף, תקבלת אולי איזה מחמאה על הבוקר של דפק תלוקה, כזה, ואז את מבסוטה על עצמך, אוטומטית היום שלך הולך טוב יותר, דברת עם לקוחות ולטרוף את העולם, עזב מוול סטריט וייבים, כאילו.
אני חושבת שקורה שם גם עוד משהו שדיברת עליו, ואני חושבת שזה העניין של הדמויות. תראי, כשאת אומרת, אני מבטא חוצה את הרגשות שלי, ואת מה שבא לי, אמרת משהו בסגנון של מה שבא לי, או איך שבא לי להיות באותו היום. Mm-hmm. ואני קוראת לזה דמויות, אוקיי? פעם יש בתוכי איזושהי דמות של אשת עסקים. פעם יש בתוכי דמות של תלמידה תיכון. פעם יש בתוכי דמות של, נגיד, הסמלה שלך היום. אני, יש לי גם סגנון כזה, ואני זה כאילו הולך לי כזה לסגנון של דמות כזה, של אישה כפרית כזאת, מאוד רומנטית, מסתובבת בשדות.
Vacation vibes.
כן, כזה.
או של אוגוסט חם בחוץ, שכלום לא יגע בי. זה הבאים של היום.
לגמרי. אז נגיד, כשאני מנ... כאילו, אני חושבת עם עצמי, וואלה, איזה דמות בא לי להיות היום? ואז גם בהתאם לדמות ובהתאם למה שאני לובשת שמייצג את הדמות, אני גם מתחילה להתנהג. ביום שבו אני אהיה קצת יותר מחוייתית, יותר רשת עסקים כזאתי, אני אהיה קילרית, נכון? אני אעשה פגישות.
שתדעי לך שהאפקט הכי הכי גדול שיש, זה הכאבים. זה לא חייב להיות הכאב כזה ענק, את יודעת, 20 סנטים. קטן, קטן, רק שיעשה... את זה, כל עוד עושה את זה, את בעננים. אני אומרת לך, אני, על עצמי אני יודעת לבטא את זה, כאילו, עזבים מחקרים מדעיים שמוכיחים. על עצמי, זה כמו שעשו מחקר בנוסף לזה, על זה שחלוק של רופאים, כשהם שמים אותו על סטאג'רים, אז פתאום הם גם נותנים תפוקה טובה יותר. כי הם מרגישים.
תקשיבי, זה מטורף.
חושבים שסטיילינג זה שטחי, וזה סתם כאילו, יאללה, תגידי לי ירוק עם כחול, ותגידי לי ג'ינס עם חגורה, ממש לא.
אז מה זה סטיילינג? בואי נפתח את זה רגע.
סטיילינג, א' כל, יש דבר כזה שנקרא סטיילינג תרפי, שזה שימוש בסטיילינג כמו ריפוי בעיסוק, וזה מאוד מאוד מתקשר לביטחון העצמי ותפיצת הערך העצמי שלנו. וסטיילינג זה תהליך שהוא מורכב, זה אחרי שאני מסיימת עם הלקוחה, היא ממשיכה את זה חודשים אחריי. אני יכולה להגיד לך לקוחות שחודשים אחרי שולחות לי הודעות ואומרות לי, וואי, את לא מבינה, והמחמאות, ופתאום אמא שלי, היא גם התחילה להתלבש כמוני, האמא שמהירה, שאמרה לה תוציא את החולצה מהמכנס כי זה לא מחמיא לך, היום מבקשת ממנה לעשות סטיילינג.
וואו.
זה הרמה.
אז רגע, קורה שם משהו בתהליך של הסטיילינג.
כן.
מה הדבר העיקרי או המרכזי, או אם יש כמה כאלה אז תביא אותם, אבל מה קורה שם בתהליך? הרי את עוזרת לה, את הכלי. השליחה, שבא לעזור לה להתאים את הבגדים אליה, ולא להתאים את עצמה לבגדים או לקו אופנה מסוים, נכון?
כן.
מה קורה שם? כאילו, עם מה היא יוצאת ברמה הנפשית, רגשית, אנרגטית?
קודם כל, אם עד עכשיו היא התמקדה ביו, את לא מבינה, אם לפעמים אומרות לי את זה, את לא מבינה, יש לי בטן, יש לי אגן גרחב, יש לי ריחיים צלולית, יש לי ידיים, אני בעייתית, אני לא יודעת אם את תוכלי לעזור לי. אימאלה, מה, את חולה סופנית, חס ושלום, הכל בסדר. אבל מה היא לא רואה? היא לא רואה את זה שכן, יש לה רגליים שהן מתאימות לשורטים ונראות מאוד מאוד נעים. הן לא רואות אזור מותן שהוא מאוד שר יחסית. הן לא רואות דקולטה שמחמיא את זה שהן צרות. הן לא מסתכלות על הדברים האלו. פתאום אני משנה לה את המחשבה ואומרת לה, עזבי אותך מהבטן. מה את מתמקדת בה? למה את לא מתמקדת במותן שנמצאת כמה סנטימטרים מעל והיא צרה ומחלקת לך את הגוף בצורה מושלמת? למה את לא מסתכלת על הרגליים של דוגמנית ג'יזל מתפוצצת?
את משנה לה את הפוקוס.
משנה לה את הפוקוס, זה הכל. זה עניין של תפיסה של חצי הכוס המלאה כזה.
אימא,
זה הכל.
איזה פשוט.
זה הכי פשוט שיש.
למה היא לא מצליחה לראות את זה לפני, בלעדייך, לדעתך?
תשמעי, זו שאלה טובה. אני חושבת שזה שבאה מישהי חיצונית, ואני באופן אישי, כאילו, כן סוג של דמות באינסטגרם, כן מוכרת, כן...
את באה עם סמכות.
כן, אז את באה סוג של, כן, אוטוריטה בתחום, שאומרת לה, שומעת, את פצצה לא נורמלית. כאילו, תראי איזה פצצת, ואז אני גם אראה לה את זה בתמונות, אני משקפת לה. אני אומרת, תראי, תראי מה שאני רואה. אני מראה לה את ההשקפה שלי. ואז אוטומטית, גם את מסתכלת על זה. זה כמו להסתכל על מה אין לך, או על מה שיש לך. פשוט להסתכל על מה שיש לך. זה עד כדי כך פשוט. כאילו, אני גם מסבירה להם את זה בסטיילינג. אני מראה להם איך אני משתמשת בדברים כדי למשוך תשומת לב לאן שאני בוחרת למשוך.
אז זהו, אז אני אגיד לך איפה אני רואה את הבעיה, ויכול להיות שבגלל זה מי שמאזינה חושבת עכשיו עם עצמה באמת למה לא מצליחה לעשות את זה. בואי לא נתעלם מהעובדה שלמדת, ויש לך ידע. כמו שאני למדתי את ההכשרות והסמכות שלי, ויש לי ידע, וידע זה, במיוחד שהוא מיושם, הוא כוח. אז את כבר מביאה את הידע, ואני חושבת שאם אנחנו נסתכל רגע על מה קורה בחוץ, בעולם, בסוף יש איזושהי אופנה מסוימת, טרנדים מסוימים, ייצוג מסוים. היום כבר יש יותר ויותר דוגמניות פלוס סייז, ויש לך יותר מבני גוף, ויש יותר התייחסות. זה משהו שהוא יחסית חדש, והוא עדיין גם לא מספיק עמוק ויציב, ובאמת נותן מענה. זאת אומרת, אני יודעת על הרבה מאוד נשים שהן מידות של 40, נגיד 42 ומעלה, שהן כמעט לא קונות בארץ. זה הרוב כאילו הזמנות מחול. אז יש פה גם את העניין של חיוות של המוח, כמו איזה הנדסה, אני ממש רואה את זה כמו הנדסה תודעה, למה אופנתי ומה את אמורה ללבוש. ואז יש איזה התעלמות.
זה אפילו יותר מזה.
יאללה,
זה בקטע כמי. של כאילו, שאם תלכי לחנויות פלאס בארץ, אז את תמצאי אופנה מבוגרת.
יו, ממש.
אני לוקחת נשים, אנחנו מסתובבות בקניון, מודדות, בוחרות, רואות מה בא לנו, ויושבות בסוף לעשות הזמנה משיין.
לא נכון.
כן, אומרת להם, תשמעו, הם עושים את זה יותר טוב. מי מפסיד? מי מפסיד? אני מפסידה? לא. אני קונה.
חברות אופנה.
החברות מפסידות. הם אלה שלא מקבלות את התשלום על זה. איך אני אוכיח לך את זה מעל ומעבר? קחי דוגמה את אימי. מהצוות שלא עושה בייצור תעשייתי. כל דגם שהיא לא מכרה, זה מינוס בהכנסות. זה לא רנואר וקסטרו.
אימי פרייבט קולקשן, נגיד.
נכון, אימי פרייבט קולקשן. קחי אותם לדוגמה, כשנכנסתי אליהם, באמת היה להם משהו אחד במידה אקסטרה לארג' שאת זה הכי אהבתי. לאט לאט הם עלו את המידות, והם ראו שהמידות שהם העלו, התחסלו. סמול מדיום נשאר לה במלאי.
די.
התחסלו, לארג' אקסטרה לארג', ועכשיו הם הוציאו במיוחד בשבילנו דגם של אקסטרה אקסטרה. התחסל. עוד לא מצמצתי בשעתיים נגמר.
די.
אוברול, שעתיים.
זה רק משקף את הצורך
של... את הצורך! הם לא מקשיבים לצרכנים. בעיה של מי זה? הם יקלטו את הקטע, אנחנו מוכרות בקצב יותר טוב ממה ששמאל ומדיום מוכרות.
אבל זה לא רק בעיה של חברות האופנה, אני לא מסכימה, זה גם בעיה של הצרכנים.
אני מסכימה איתך, אבל שוב, זה
מעליב.
נכון, אבל בואי נסתכל על הצד של... מה אכפת לי מהם? אני מסתכלת עליי, אני לא מסתכלת על החברות אופנה. אין לך מה להציע לי? יש חנויות ספציפיות שלא ניסה בשמן, שכולנו יודעות שאליהם אנחנו לא נכנסות מלכתחילה.
נכון.
כי אנחנו יודעים שזה מגיע עד לארג' וגם הלארג' הוא שמאל.
נכון.
יודעת, לא נכנסת. הפסד של מי זה? מי מפסיד? מי מפסיד אותי כסטייליסטית ואת כל הלקוחות שלי כסטייליסטית, שזה אלפי שקלים? מי מפסיד? הם. מי מרוויח? שיין.
טוב, תשמעי, זה גם... זאת גם דרך, כאילו, גישה והסתכלות, כמו שאמרת, אני מסתכלת להן, משנת הפוקוס על מה שכן ולא על מה שלא. גם פה, זה לשנות את התפיסה, זה לא אני המנודה, המוקצה, הזאת שאין לה מקום בעולם.
תגידי, יש חסר דברים שליליים להסתכל עליהם? חסר בעיות? חסר לי במה להתפקל?
לא, אבל את יודעת, אני רוצה, כן, שאנחנו, אני רוצה לשאול אותך, יצא לך לעשות סטיילינג לגברים?
לא ממש. זה קצת יותר מורכב, וקצת גם יותר פשוט.
יש לך קולגות שהם עושים סטיילינג לגברים? שאת מכירה?
כן, פחות או יותר, כן.
אני אגיד לך מה אני חושבת. בדיוק, טוב, בכלל כל העולם הגברי זה פשוט, אני מלמדת מוח נשים, מוח גברים, נקראות מצחוק, כמה מורכבות אנחנו, כמה פשוטים הם. אז גם פה זה פשוט, מחזק לי את כל מה שאני מלמדת. תגידי, זה לא כזה אישו אצלהם, בגדים.
לא.
זה לא רגשי, את מבינה למה זה כזה? זה סרט, כאילו הדבר הזה זה הרבה יותר עמוק מסתם בגדים וסתם מידות וסתם לא למצוא. תקשיבי, אני זוכרת כילדה, שהייתי ילדה מלאה, אני התחלתי להשמין בגיל 10. ולא היה את המידות שלי, הייתי צריכה לקנות בחנויות של נשים.
כנל.
זה מעליב, זה גורם לך להרגיש פגומה עוד מגיל קטן. יש פה איזשהו מקום, אני מאוד מסכימה.
אני יכולה להגיד לך, אבל שאצלי אמא שלי הייתה אומרת לי, אין פה בגדים יפים. בואי, בואי, אני אנסה למצוא לך שם, יש שם בגדים יותר יפים.
איזה אלופה.
זה כל עניין של איך את מציגה את זה. כאילו, ברור שגם אמא שלי הייתה אומרת לי, תוציא את החולצה ותעשי קיבוצים, מכירה את התנועה של לקבץ בבטן?
כן, בטח.
זה לא מסתיר בנות. זה לא מסתיר. אוקיי? רואים. סתם, אבל עכשיו באמת, היא אומרת לי, עזבי, אין פה בגדים יפים, מה אני הולך לבחור לך איזה? כאילו, ברור שהמשקל היה אישיו, אבל תמיד זה היה מאוד מאוד בעדינות. את החזק קיבלתי מהחברה, לא מההורים שלי, לא מהמשפחה שלי.
וגם מה זה את החזק?
את להרגיש מלאה, את להרגיש לא בסדר, להרגיש שאת לא מספיק. זה אמרתי לך, גם כשהייתי 15 קילו פחות מעכשיו, הייתי מאוד באובססיה, ולא הרגשתי רזק. כאילו, או שווה, או זה, כמו שבאמת היום אני מסתכלת על תמונות ואני אומרת, בוא, אני ראיתי פצצה. לא הרגשתי את זה אז. הרגשתי לא מספיק טובה. כשמישהו התעניין בי, לא הבנתי למה הוא מתעניין בי. כאילו, הוא סתם מתעניין בי, אבל אני לא מספיק נראה טוב.
וכשהיית ב-15 קילו פחות, את ידעת את מה שאת יודעת היום על בגדים וסטיילינג והתאמה לגוף?
לא. ניסיתי ללבוש כאילו מה שכולם סביבי לבשו. אז אני ממש יודעת גם על מה מדובר. שפתאום רואים לי את הצדדים ורואים לי את הבטן, למרות שבקושי היה לי. זה משהו מצחיק.
וזה רק בגלל שניסית להתאים את עצמך?
להיות באיזשהו אידיאל מסוים. אני אומרת שיש היעדר של אידיאל יופי. הוא השתנה עם השנים, זה משהו שאני מדברת עליו הרבה בהרצאות שלי. אני מדברת על זה שאידיאל יופי השתנה במשך השנים, שכבר הוא אין אותו. מאירוין שיק של שנות ה-2000 לקים קרדשיין, חיים, מה? איפה אנחנו? איפה אנחנו?
תחת ו...
שמה כסף בשביל זה. מיליונים בשביל גוף שהוא הכי נפוץ במדינת ישראל, מבנה הגס. זה הכי נפוץ במדינה.
זה אגן רחב.
אגן הים התיכון, בדיוק. זה הכי נפוץ במדינת ישראל, זה מבנה הגוף הנפוץ ביותר, קים קרדשיין שילמה מיליונים בשביל שיהיה לתחת כמו שלנו יש.
כמו של הטריפולטאיות.
את רואה?
תגידי, אז עכשיו, מה עושים? אז כאילו מאיפה מתחילים? אוקיי, נגיד עכשיו מישהי מאזינה לנו אומרת, אוקיי, אני רוצה...
תוכנית פעולה.
יאללה.
סטפ ראשון. תוציאי כל מה שלא עולה עלייך בארון. לא רק לא נסגר. נסגר ומוציא לי מכל כיוון. לא יושב, לא מחמיא.
לא נושמת איתו.
לא נושמת, זה חשוב לנשום. מוכתם, דהוי, חרישות. ביי. זה אחד. שתיים, תעזי. לכי ותמדדי. תמדדי מלא סגנונות, תמדדי מלא. תנסי לקחת השראה מהאינסטגרם, מהפינטרסט, מנשים שנראות פחות או יותר כמוך. הרבה יותר קל להשוות, שאת אוהבת איך שהן מתלבשות. קחי השראה. שלוש, לא לקנות את אותו פריט לבוש בכל הצבעים.
למה?
כי את נראית כאילו את לבושה אותו דבר כל הזמן. אין גיוון. אם את שמה את הגופייה הזו בכל הצבעים, סתם, יודעת מה?
אותה באמת היה לי בכל הצבעים, הם נקראו, נשאר לי בלבן ושחור.
סימן משמיים. אני לא רוצה לבאס אותך, אבל מישהו שם למעלה אומר לך די.
אני מטורפת עליה, אבל מה אני אעשה?
אז תמצאי עוד אחת שהיא בצורת וי עם תחרה, אבל קצת שונה, קצת אחרת. את רוצה בייסיק? אין בעיה. בייסיק עם טוויסט, עם חיתוך, עם קיבוץ, עם איזשהו משהו.
את אומרת גיוון הוא שם המשחק.
גיוון הוא שם המשחק, כי את גם נראית שאת לבושה לא אותו דבר. סתם, השמלה הזו אני מאוד אוהבת אותה, זה לא אומר שאני אקנה אותה בכל הצבעים, כי זה יראה כאילו, כן, אני לובשת כל הזמן את אותה שמלה.
נכון.
אנשים לא באמת שמים לב לניואנסים הקטנים. את יכולה לחרוש על ג'ינס, את לא יכולה לחרוש על שמלה או חולצה. רואים את זה.
אוקיי. אז איפה היינו, בשלוש או בארבע? שלוש גיוון. שלוש גיוון.
שלוש גיוון.
אוקיי.
ארבע, זה בסדר. לאהוב את עצמך, ועדיין לא לאהוב כל חלק בך. אני תמיד נותנת את זה כדוגמה. אני מאוד מאוד אוהבת את בעלי לעתיד שיחיה. מאוד. אני מטורפת עליו. ויש דברים בעומר שאני לא אוהבת. לא אוהבת. האם זה מוריד מהאהבה שלי אליו? ממש לא. יש דברים באמא שלי שאני לא אוהבת, וגם באבא שלי. וזה שלושת האנשים הכי חשובים לי בעולם. ועדיין, מותר לי לאהוב את הגוף שלי, ולא לאהוב את זה שיצא לי הבטן. מודה, לא אחרתת ולא התייפייף. לא אוהבת את זה שיצא לי הבטן. אז אני מתאמנת ואני שומרת על תזונה, ואני מנסה לרדת במשקל, כי אני לא אוהבת את עצמי במשקל הזה. אני כן אוהבת את עצמי, אני לא אוהבת את חלקים בגוף שלי שהשתנו עקב עלייה במשקל. אני כן אוהבת אותי. יעיד לכך החברה שלי שמסתובבת סביבי ואומרת, יואו, את פשוט מתה על עצמך. אני לפעמים עוצרת מול מראה ואומרת להם, איזה כיף לכם שיש לכם אותי פה. איזה יפה אני, מה זה?
את באמת יפהפייה. אוקיי, יש לנו עוד שלבים? או ששם זה נעצר?
לא, אני לא יודעת, אני ככה זורקת.
אני אגיד לך מה, עצרת תאהבי את עצמך, ומותר לך לא לאהוב את החלקים שבך. האם יש איזשהו חלק של מלבד, אוקיי, שחררת הארון, סבבה, היא גיוונה. יש עוד משהו? עוד המלצה שאת חושבת עליה, שיכולה לעשות לה טוב משם להתחיל?
אני חושבת שזה הרבה הרבה תרגול. סטיילינג כמו איפור, כמו לבשל, כמו לא משנה מה עשית, את תמיד צריכה לתרגל את זה. גם סטיילינג צריך לתרגל. זה לא פשוט עד כדי כך.
מה אני... זה אומר לתרגל?
זאת אומרת, להגיד שהיום אני מתלבשת, אבל רגע, אני מוסיפה עוד אקססוריז, עוד צבע, עוד משהו חדש שלא העזתי למדוד לפני, אני מנסה לשלב, אני מחפשת שילובים בפינטרסט ובאינסטגרם, ואני מתרגלת את הלבוש שלי. אני מתרגלת אולי איזה תסרוקת בשיער שקצת תגוון את הלוק. והכי חשוב, גם אם אין לי כלום, כן להתלבש יפה, גם אם אני סתם יושבת במשרד ואף אחד שם לא מעניין אותי. זה לא בשבילם. זה באמת, באמת, לא בשביל הסביבה. זה באמת, באמת בשביל התחושה. מחקרים מדעיים הוכיחו שזה בשביל התחושה שלך.
האמת שאני חוויתי את זה בקורונה.
כן, להתלבש להיות כל היום בפיג'אמה.
מה? היה לי ימים שכאילו אחרי נגיד יומיים שלושה בפיג'אמה, שאת ג'יף של החיים, הייתי קמה, מתקלחת. מתאפרת, מתבשמת, מסדרת השיער, דופקת שמלה, והגיל של ערב מנצלץ.
שלם!
ואז אלעד בעלי אמר לי, לאן תלכת? לשום מקום.
לשום מקום.
אני פה בבית.
גם כשאני בבית, אני עובדת הרבה מהבית בגלל שאני בלוגרית, ואני יכולה להגיד לך שאני משתדלת כמה שפחות להישאר בפיג'אמה. אין להישאר בפיג'אמה. אני יכולה להגיד לך שפיג'אמות הן הכי פחות בשימוש אצלי. כי אני קמה, אז יש לי בגדים שהם אולי בגדים של בית. איזושהי סמלה, איזשהו משהו, אבל אני רוצה להרגיש טוב. אני רוצה להרגיש גם טוב לבן זוג שלי אולי, ולא להיות מאוד זרוקה. אני יכולה, הוא לא יגיד לי כלום, כן? לא חלילה בקטע כזה. אבל גם לי זה כיף יותר הרגשה הזאת.
בטח.
שאני נראה טוב, שאני מריחה טוב, שאני זה שאני מתקרבלת עליו, כשאני נראית טוב.
שמי, ויותר מזה, דיברת על תפוקה בעבודה, ואני מוסיפה עוד תוצאה מעניינת. כשאנחנו מרגישות טוב, כשאנחנו נראות טוב, גם מתחילים איתנו יותר, מסתכלים עלינו יותר, פונים אלינו יותר, מחמיאים לנו יותר, שמים לב אלינו. כי אז אנחנו לא מתביישות, אנחנו לא מנסות להסתיר. אוקיי, תראי, לי יצא לעבוד עם כמה, קודם כל מתכון מעולה, ממש, איזה תבניתית את, בגז. לי יצא לעבוד בעבר, בהווה, יצא לי לעבוד עם כל מיני אנשים בכל מיני גדלים ומידות ומבני גוף. אני לא עובדת עם חיצוני, אני עובדת על הפנימי, ודימוי גוף הוא חלק ממה שעובדים עליו. אחד הדברים שהכי בלטו לי אצל נשים שהדימוי העצמי שלהן היה חסר, נמוך, זה בחירה, אני תמיד גם מסתכלת על איך הן נראות, כמה הן מטפחות את עצמן. וזה תמיד בחירה של בגדים מונוכרומטיים, שחור, לבן, אפור, או אולי עוד צבע אם היא עשתה טובה לעולם. אם היא אישה גדולה, גדולת ממדים, אז היא לובשת גדול ורחב כדי להסתיר. יש איזשהו משהו מאוד מאוד מקובע, כאילו לא יוצאות מהקופסה. את חושבת שזה מה? זה קשור לאיזושהי תפיסה שגויה לגבי בגדים, או שיש משהו אפילו עמוק יותר בתפיסה שלהן את עצמן? זאת אומרת שהן מנסות להסתיר, מנסות לא לבלוט על ידי המונוכרומטיות הזו, על ידי גזרות גדולות.
יכול להיות, יכול להיות. קודם כל יש את המשפט הנוראי מכל, שחור מרזה. שנשים פשוט לא...
מה, אבל הוא לא?
די, נו.
מה, הוא קצת מחמיא, לא?
אוקיי, אז צבעים קיים, יש עוד צבעים חוץ משחור. את רוצה לתבוש כהה כדי פחות למשוך תשומת לב לחלק מסוים בגוף שלך? אחלה, זה סטיילינג נכון. את לובשת שחור כשחור מרזה, לא נכון. אוקיי? אז אני יכולה ללבוש אולי כחול נייבי, אני יכולה ללבוש חום, אני יכולה ללבוש צבעים מגוונים, ולשים את הצבע בחלקים שאני כן ארצה למשוך אליהם תשומת לב. מבינה? זה תלוי לאן אני מנסה למשוך תשומת לב. כן, צבעים בולטים, אבל לנסות לשים בגדים רחבים רק כדי להסתיר, גורם לך לראות עוד יותר גדולה. אם תתגאי בגוף שלך, ואם תהי בכאילו, זה מה יש. כאילו, אני בוטילישס, אני לא רזה, אני יודעת שאני לא רזה, אני לא צריכה שתגידו לי, יש לי מראה ברוך השם, אני יודעת, אבל אני פשוט מנסה שכן, להראות את פרופורציות הגוף שלי. בא לך לשים אוברסייז, סבבה, אבל תתחמי לי מותן, תראי לי פרופורציות של גוף. צבעים זה משהו שקשה מאוד לנשים בכל המשקלים, בכל הזה, וכן, זה הרבה קשור לדעתי, אני לא רוצה לבלוט, אני לא רוצה שיראו אותי. אני אגיד לך מעבר לזה, בתקופה שהייתי הכי 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 מלאה שלי, שזה היה 110 קילו,
והייתי, באמת?
הייתי בערך 20 קילו יותר מעכשיו, זה היה התקופה שהכי פחות טיפחתי את עצמי, שהכי פחות השקעתי בעצמי. לא ציפורניים ולא שיער ולא כלום, הייתי באמת, לא נעים להגיד, אבל הייתי מוזנחת. אבל זו הסיבה שכאילו, שכל כך לא אהבתי אותי, שכאילו גם לא השקעתי בי. אם זה ללכת להתאמן היום ולעשות את כל הדברים האלו, זה מתוך אהבה עצמית. זה לא מתוך שנאה עצמית ורצון לרזות. מבינה? זה מה שחשוב להבין את ההבדל. מאיזה סיבה זה מגיע? גם מאיזה סיבה מגיעה השמנה? השמנה שלי אז הגיעה משנאה עצמית וחוסר השקעה בעצמי. עכשיו, ובמקום רע. עכשיו היא הגיעה מתוך מסעדות וזוגיות. פאן.
הנאות החיים.
כן, את יודעת, אני לא מתבאסת על זה.
כרס החיים הטובים זה נקרא.
כן, אני אפילו לא מתבאסת על זה. אני אומרת, בוא נע, כאילו, כן, אני רוצה להוריד את זה, אבל לא מתבאסת מהתהליך, כי היה לי כיף. היה לי כיף, אני בזוגיות בריאה, ברוך השם, תפו, הגיע הזמן.
אוי, איזה כיף, את גם מעורסת, מזל טוב.
כן, אחרי שנים של לא עלינו, שפתאום כאילו זה כיף, את מבינה? זה גם הרבה נובע מאיזו סיבה כאילו העלייה הזאת במשקל, ולמה דיברת על טיפוח עצמי, בגלל זה מתקשר לי. כשאת אוהבת את עצמך יותר, את תשקיעי בעצמך יותר. את גם תרצי את זה יותר. כשאת לא מתחברת לעצמך, אז את גם לא תרצי לשים צבעים, לא תרצי להשקיע, לא תרצי לטפח.
נכון. ואיזה קטע שזה לדעתי גורף ברמת 100% הכללה, שזה נכון לגביהן, כשאנחנו מטפחות את עצמנו, זה גורם לנו להרגיש טוב יותר.
ברור, תחשבי לעצמך עם לק ובלי לק, הכי פשוט.
וואי.
איך שאני עושה לק, קודם כל אני מתחילה לדבר עם הידיים.
איך אנחנו כל, מחכות לתור
קודם
גם.
קודם כל, אני מדברת עם הידיים, ואני גם יכולה סתם לשבת באמצע, אני מסתכלת
כל פעם של... נכון.
איזה יפה עשו לי.
וגם להראות, אלעד, איך זה, איזה יפה את הציפורדיים, בדיוק את כל הידי לא. אז תראי, אני רוצה דווקא להוסיף כאן משהו מתוך הניסיון שלי, בגלל שאנחנו מדברות על נושא שהוא נפוץ, הוא נוגע בכולם, והוא מאוד מאוד רגיש. יש גם אלמנט קצת של בושה. ואני מדברת דווקא על נשים מלאות, גדולות, פלאס סייז, בודילישז, לא משנה איך נקרא להן, שמרגישות שכמו אין להן זכות, אין להן זכות להתלבש בצורה צבעונית, בולטת, אולי אפילו מוחצנת. אין להן את הזכות הזו, ולכן הן צריכות ללבוש דברים מאוד סולידיים, שכמה שיותר יצמצמו ויקבצו ויפתירו את מי שהן ואת הגודל שלהן.
אין לנו זכות, את יודעת, זה משהו שהוא לאו דווקא רק לפלאס, שתדעי לך שאני יכולה להגיד לך שפעם אחת פתחתי שיח כזה באינסטגרם, על נשים שהן מאוד מאוד רזות. הן חוות את זה לא פחות ממני כפלאס, הן חוות את זה בקטע שאסור להן להתלונן על זה שהן עלו במשקל, אסור להן להתבאס על זה שהן אכלו משהו שהוא לא בתפריט שלהן, כאילו יאללה, את רזה, מה יש לה? כאילו, הביקורתיות של החברה נמצאת בכל משקל שהוא. כאילו צריך להבין את זה, זה שאת חווה את זה, כי את אולי מלאה יותר, וזה בתוך הראש שלך כל הזמן, זה לא אומר שנשים אחרות לא חוות ביקורתיות לא פחות ממך.
מה את אומרת? זה ממש חשוב מה שאמרת, כי אני בטוחה שיש לנו בקהל המאזינות כאן גם נשים שהן רזות, אפילו מהצד השני של הסקאלה, שהן לא רזות מאוד, שהן פטיטיות כאלה, כן. לא מצליחות להשמין, מרגישות לא נשיות, מרגישות שהן לא יכולות ללבוש
בגדים. הערות שלא תדעי. הערות שלא תדעי. גם להם. כאילו יכולים לבוא ולהגיד לה, מה את היית בזה, לא מאכילים אותך בבית, מה את שואה, דברים כאלה, כאילו דברים מזעזעים, שלחו לי בפרטי הודעות שכאילו השתיקה יפה להם, אני אפילו לא יודעת אם אני יכולה לפתוח את זה פה, זה שיח נוראי.
תגידי רגע, אבל אפטיטיות האלה, מה יש להן סיבה לאגור בארון? כאילו מה, דברים שהרי זה לא קטנים עליהם?
קודם כל, כל בגד שהן לוקחות, הן חייבות לשים אותו בתיקון. אין דבר כזה לקנות, וסבבה. אין דבר כזה, זה לא מגיע למידות שלהם. מה שכן מגיע, זה נראה ענק, זה נראה כאילו לקחה לאימא של הבגדים. זה נראה עצום, זה לא כיף, זה לא מחמיא. אין לך כימורים של הגוף, אז הגוף לא יכול להחזיק את הבגד בצורה שהיא מחמיאה. ואת רק מנסה להוסיף לעצמך עוד, כדי לראות קצת יותר מלאה, כדי שלא יגידו לך מה את חולה, לא עלינו. זה דברים שאומרים להם. יש לי חברה שהיא מאוד מאוד רזה, והיא לא מצליחה להשמין, והיא רזה בקטע שאת מסתכלת, וזה באמת נראה לך אפילו לא בריא. אבל היא בריאה. והיא מתאמנת והכל, לא משמינה, זה הגוף שלה. הביקורתיות הזאת כלפי הגוף הולכת לכל הכיוונים ובכל המשקלים. סתמו את הפה. זה בפשטות.
זה המסר העיקרי לחברה. סתמו את הפה. זה המסר העיקרי לחברה, אבל אם אנחנו צריכות לתת מסר, ובאמת ככה זה יהיה המסר המסכם שלנו לסיום, מה המסר שאת כסטייליסטית? נתת פה הרבה מסרים חשובים, באמת, אני כל כך שמחה שהזמנתי אותך, וכל כך שמחה שבחרתי בך לבוא ולדבר על הנושא הזה, כי אני באמת חושבת ש... אני לא יודעת אם עברת אי פעם תהליך של איזושהי התפתחות אישית, אבל את מדברת כמו אחלה מנטורית שמדברת על בואי תאהבי את עצמך, אבל ברמה הכי פרקטית ודרך כלי שנקרא ביגוד וסטיילינג. אני רוצה שאנחנו לשאול אותך, אם יש איזשהו מסר או משהו נוסף שאת רוצה להגיד לנשים, לא משנה באיזה מידה הן. מה את רוצה להגיד?
קודם כל אני רוצה להגיד שזה אף פעם לא ב-100%. אני יכולה להיות פה מנטורית עד מחרתיים. להגיד לך שאני לא עומדת לפעמים מול המראה ולא יכולה להסתכל על עצמי, קורה לי. יש ימים שבהם אני מרגישה פחות טוב עם עצמי, ובימים האלו זה הימים שאני הכי משקיעה בעצמי, כדי להרים לי. אז זה, 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 זה מערכת יחסים של, שלך מול עצמך. זה פשוט לדעת להבין, להגיד, תרימי לך, אף אחד אחר לא יעשה את זה בשבילך, כי בימים שאני מסתכלת במראה ומרגישה על הפנים עם עצמי, זה הימים שאני הכי צריכה אותי. זה הימים שאני הכי צריכה אותי. אז צריך לדעת כל הזמן לעשות את המערכת יחסים הטובה הזאת עם הגוף, ולהרים לעצמנו ולהתמקד בטוב. זה לא קל, זה תהליך, זה לוקח מלא זמן, אבל זה כל פעם קצת, וזה לא יהיה ב-100%. אל תצפו שתמיד תאהבו את עצמכם, וברגע שקצת לא תאהבו, תתבאסו. יש ירידות, כמו כל מערכת יחסים. לא קורה שרבים עם הבן זוג, שפתאום לא יכולים לראות את אמא שלכם, כי זה קורה.
יש התרחקות ויש קרירות.
זה לא אומר שלא אוהבים. נכון. לא אומר שלא אוהבים, עדיין אוהבים,
נכון.
עדיין מרימים, עדיין רוצים לפתור. אז למה לכלפי עצמנו אנחנו לא סלחניות?
דברים כל כך כל כך חשובים, ואני רוצה ממש להגיד ככה לסיום, בהקשר של הנושא של הפרק, כי כאילו דיברנו על ארון ובגדים וצבעוניות וביטוי, אבל נכנסנו הרבה יותר עמוק פנימה. אני יכולה להגיד דווקא במקום שלי, כבת לאבא שעוסק באופנה. אבא שלי הוא היה גם יצרן וגם יבואן של בגדי נשים. ושנים אני לא מצאתי את עצמי במידות שלו. אצל אבא שלי. ואני יכולה להגיד שהנושא הזה מאוד מאוד קרוב לליבי, ואם יש משהו שאני רוצה להגיד בהקשר של ארון וביגוד וסטיילינג וצבעוניות, זה הדרך לאותה מערכת יחסים שדיברת עליה, הבריאה הזו, שיש בה גם ימים פחות טובים וגם ימים יותר טובים, היא לדעתי מתחילה באמת על בסיס של רגע להבין מי אני, מה אני. שנייה, אני מדברת על הגוף שלי. מי אני, מה אני, מה מבנה גוף שלי, מה הצבעי אור שלי, לאיזה צבעים יותר מחמיאים לי. זה בעצם ללמוד אותי ולא להסתכל רק על מה שאולי נראה טוב על מישהי אחרת, או מה שאולי הסביבה תגדיר כיפה, אלא מה יהיה יפה לי, כרונה, כאדם שאני, במראה שלי, בלוק שלי, ככה נבראתי, אז ככה אני. אני יכולה לשנות, יכולה לשדרג, יכולה לשפץ, לנפח, להוריד. אבל בסוף, לעשות את כל הפעולות האלה, חייב לבוא ממקום של אהבה עצמית וקבלה עצמית. וקבלה עצמית מתחילה בלהבין באמת מי אני, ולא להתנגד לזה, ולא לנסות להפוך את עצמי למשהו שהוא לא, ולהיכנס לבגדים שהם לא במידותיי, תרתי משמע.
יותר מזה אפילו, זה בעצם לנרמל ולהבין שזה ממש בסדר, שזה לא יפה עליי. כמו שלא הכל טעים, מה שטעים לי לא יטעים לך, ומה שאולי בוסם יריח עליי טוב לא יריח עלייך טוב, וכאילו יש דברים שונים שמתאימים לאנשים שונים, ויש אנשים שונים שאנחנו נאהב, וזה נורמלי לחלוטין, נכון? אז למה הכל מנרמלים ורק בגדים לא? יכול להיות שזה יפה עליי ולא יפה עלייך.
אז למה?
מתוך סביבה ביקורתית ומתוך חוסר קבלה. פשוט לנרמל את זה. לנרמל את זה, זה בסדר שלא הכל יראה עליי טוב. גם לי, לא הכל מחמיא. אני בוחרת את זה שכן. אז זה נראה לכם שהכל מחמיא לי, אבל אני בוחרת.
את פשוט מודעת למי את מה, נכון? את נראית.
ומה אני רוצה להדגיש, ומה שלא מדגיש את מה שאני רוצה. לא בא לי את זה.
וזאת אהבה עצמית אמיתית, זה לדעת בדיוק מי אני ומה אני. שובל, יואו, איזה פרק מאלף יצא לנו.
מעניין, אני לא הרגישה שהזמן...
נכון? תקשיבי, אנחנו כבר כמעט שעה מדברות. אני רוצה להודות לך. היה לי ממש כיף ומעניין איתך, ואני בטוחה שכל מי שתאזין לפרק הזה תעוף עלייך. תגידי, לטובת מי שנדלקה עלייך ואמרה, האמא, אני רוצה איתה. איפה אפשר להשיג אותך? איפה אפשר למצוא אותך?
תכף לי לדעה באינסטגרם, אני עונה לכולם.
נצרף קישור?
אני כן, אני עונה לכולם, תמיד עונה, תמיד זמינה, באהבה.
אז אנחנו נשים קישור לאינסטגרם שלך שיוכלו להגיע אלייך בתיאור של הפרק. אז תודה רבה שפינית מזמנך.
תודה רבה,
ובת מג'הנם בחוץ. אבל פה נעים, נכון?
כן, לא, זהו, עבר לי.
עבר לך, מהמם. טוב, אז אני רוצה להגיד לכן, המאזינות, תודה שהזנתן עד כאן. ואם התחברתן ואהבתן את הפרק, אז בבקשה תשתפו אותו עם עוד נשים שאתן אוהבות, שחשוב לכן שיתרמו וירתמו מהערך שנתנו כאן. כמובן, כמו תמיד, אני אבקש. אני נורא משקיעה כאן בפודקאסט, בהפקה שלו, בהנחיה שלו. אני שמה את הלב. הדרך שלכן לגמול לי תודה, זה פשוט לדרג אותו ולשתף עם כמה שיותר נשים, ככה שהתכנים של הפודקאסט יגיעו לעוד לבבות, לעוד נשמות, לעוד תודעות. אם יש לכן שאלות לגבי הנושא של הפרק, אז אפשר לכתוב לשובל. אני מצרפת את הקישור לאינסטגרם שלה. היא תמיד עונה, אני ידע לזה. וכמובן שאפשר לכתוב לי למייל שגם מצורף בתיאור של הפרק למטה, וכמו תמיד אפשר למצוא אותי בכל הרשתות החברתיות, אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב, טיק טוק, ותמיד אני ממליצה להצטרף לקהילת אהבה במייל, שבכל חמישי אני שולחת שם סרטון חדש ובלעדי רק לחברות הקהילה. כמו תמיד, מי שרוצה להתקדם לשלב הבא ולעבוד איתי בצורה מתקדמת ומעמיקה, אפשר למצוא את כל הדרכים לעבוד איתי בתיאור בפרק למטה. אנחנו נשתמע כאן בפרק הבא. תודה שהאזנתן והייתן איתנו. שתהיה לכן שבת שלום מלאה באהבה. נשיקות.